טוב, אנחנו ממשיכים בענייני פילגש בגידה פסל מיכה. ביטוי מרכזי שמתחדש בפרקים האלה וכתוב בעצם הרבה פעמים, זה כמובן בימים האמן מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. בערך ככה זה מופיע, לא כל הפעמים. הביטוי הזה הוא מאוד חשוב לנו, כי הוא בעצם, מעבר לתוכן שכתוב בו, הוא בעצם מקנה זווית מבט חדשה על התקופה. זה בעצם עד עכשיו היה התיאור רציף של התקופה, ועכשיו שמואל הנביא שכתב את הספר, בעצם בא אלינו ממקום אחר לתקופה הזאת. כלומר, כשהוא אומר, בימים ההן אין מלך בישראל, אז היא כמובן תולה וקושר את המעשים האלה להיעדר מלך. אבל בימים ההם פה הוא מאוד חשוב. מה פשוט המילים בימים ההם אין מלך בישראל? מה בעצם הנחת יסוד ומה החידוש? מה אתם אומרים? נכון, וזה מבחינת תוכן הדברים, שאם היה מלך לא היו חוטאים. אבל תשים לב איך שמואל הנביא ניסח את זה. הוא לא אומר, נגיד, שבט הנחתה, כי אין מלך בישראל. הוא מנסח את זה אחרת, בימים ההם אין מלך בישראל. יש פה, קודם כל, הנחת יסוד שאמור להיות מלך. שבאמת אנחנו יודעים בספר שופטים שאנחנו צועדים אל היהוד הזה, אבל עכשיו זה כבר הפך להיות יהודית. אבל מעבר לזה, בימים ההם אין מלך בישראל, בעצם שמואל כותב לך, אני עכשיו עומד בתוך ימי המלוכה, אבל אז זה לא היה ככה. הוא בעצם כותב את זה לאנשים שמכירים חיי מלך. מה?
שנה של מלוכה
בין שמואל. בסדר. נו, מה הבעיה?
שמואל
פונה לך, זה לא משנה, אבל אתה נמצא לצורך העניין בתור דוגמה, אתה נמצא אחרי קום המדינה. עכשיו אתה בא לספר לבן שלך, אתה אומר, תקשיב, לפני כמה שנים עם ישראל לא היה בארץ, ואז הייתה בעיה. כשמגיעים לשם, אז זהו, בגלל שמלך זה ייעוד טבעי לעם, וזה קיום המצווה, ולשם עם ישראל חותר. אז ברגע שהגענו לשם, בעצם שמואל הנביא, נכון, זה נכון מה שאתה אומר, שהוא לא חי המון שנים בתוך ימי המלוכה. מיעוט משני חייו היו בעצם אחרי המלכת שאול, והוא לא חי במלכת דוד. במשיכה דוד כן. אבל זה בדיוק מה שאני בא להדגיש, שלמרות זאת, כששמואל, זה מאוד מפתיע, שהוא כותב פה את ספר שמואל, את ספר שופטים, והוא מכניס לך את העובדה שבעצם עכשיו צריך להסתכל מתוך שהתחילה תקופה חדשה, ובעצם עכשיו אומר, אנחנו שאנחנו מכירים את ימי המלוכה, תדע, אז לא הייתה מלוכה. וזה מאוד מעניין, כי זה אומר...
מה זה אומר? זה אמור להיות?
כן. מה זה אמור להיות? אני לא יודע אם להגיד כאילו עם ישראל היה אמור ופספס, אבל זה כבר נטבע. הוא בעצם אומר, תסתכל מה קורה. בוא נסתכל שנייה מלמעלה ספר שופטים. הוא בעצם אומר, תקשיב, עד עכשיו הכל היה בעייתי, אבל בסופו של דבר הכל היה טוב ויפה. כלומר, ראינו שופט אחרי שופט, הם מגינים עליו, מצילים אותו, בזמנם עם ישראל עובד את השם, אחר כך יש שוב בעיה. כלומר, יש כן לא, כן לא, כן לא, בסופו של דבר ראינו התקדמות, מנצחים משעבד אחרי משעבד. ואז שמואל אומר, כן, אבל בעצם אני אגלה לך עוד משהו. במיוחד לפי השיטה העיקרית של סדר עולם ורשי וזה, שבעצם מדובר על תחילת תקופה. אז למה הוא לא גילה את זה עד עכשיו? אז הוא אומר לך פה, עד עכשיו, ועוד מעט אני אחדד את זה, אבל הוא אומר, עד עכשיו המוקד היה, אם תשאל, אני חושב שהניסוח הנכון הוא ככה, אם תשאל כל אחד מבני התקופה, הוא יגיד לך, נכון, היו חטאים, אבל עם ישראל התקדם, השם העמיד לנו שופטים, ובסופו של דבר בזכותם הדור עמד, משהו כזה. אבל תדע לך שהיו בעצם חטאים כלליים שלא היה להם שום רפואה. והסיבה שלהם, שמי שיכול להבין אותם בכלל כחטאים כלליים, ולהבין שהם קשורים לכל התקופה, זה מי שעומד בימי המלוכה ואומר, אז זה לא היה ככה. אני אפרט קצת. שני החטאים האלה שמצוינים פה, יש בהם קלקולי על כאלה, קלקולי עומק, שנוגעים לכל התקופה. זה מאוד מעניין שמבחינת המועד התרחשות שלהם, או שהם היו בסוף התקופה, כמו פשט המקום שבו מופיעים, ככה מסבירים הרד"ק והברבנאל. עושים חשבונות להסביר, ראינו או שזה באחרית ימי שמשון, או זה אחרי ימי שמשון. אבל בעצם אומרים, כן, מדובר בסוף ימי התקופה. ואז זה מופיע לפי הסדר, אבל בכל זאת, בא שמואל אומר, בימים ההם אין מלך בישראל, זה הכללה לכל התקופה, זה נכון לכל התקופה. או שזה בכלל הופיע, או חטאים שנכונים בתחילת התקופה. המשותף עם בין שניהם, שזה בעצם, שמואל אומר לך, תקשיב, אחרי כל השופטים, כל השופטים, אחרי כל מה שהם פעלו, כל אחד ומה שהוא יסד וזה, ושהם קרבו את העם להשם, בסופו של דבר, יש משהו, יש בעיות בלתי פתורות, עד שיגיעו ימי המלוכה. אז זה הופך לאיזה מין בעיה מבנית, שורשית, ולא רק למשהו שהמלך יכל לפתור אם הוא היה פה. ובאמת, אני חושב שהמשפט הזה הוא בעצם מבדל בין המבט של אותן פרשיות, אותן פרשיות עד עכשיו. כלומר, אם היית יודע עליהם, יכולת להגיד, בסדר, נו, אז צריך לכתוב אותם איפשהו, אבל הם לא עכשיו מרכז הספר, לבין הפרשיות האלה שכעת מופיעות, לבין המבט הפרשיות האלה שכעת מופיעות מציון העובדה שלא היה מלך, ולכן היה פה משהו חסר, היה אמור לקרות משהו. זה היה מפתיע אם לא היה קורה משהו, בוא נגיד. בוא נעשה שנייה, נשאל ככה. אם היית שואל את מישהו מן תקופת השופטים, תקשיב, מה דעתך על פסל מיכה? איך ששמואל הנביא מציג אותנו את זה פה בסוף הספר, זה כל ימי היות, כל היות בית אלוהים בשילו, אז היה את הבעיה של פסל מיכה ועד גלות העד. כלומר, זה מן משהו שכל תקופת השופטים, עד כדי כך שרש"י מוכיח מפה שזה היה בתחילת התקופה, כי הוא אומר, פה כתוב שכל תקופת השופטים הייתה את הבעיה הזאת. אבל הגיוני מאוד שאם היית שואל בין התקופה, שהוא עוד לא שמואל הנביא, שהוא עוד לא מכיר את ימי המלוכה, את לאן אמורים להגיע. אז הוא היה אומר, יש פה בעיה. יש פה אולי, הייתי אומר, עוד חטא אחן. כן, אבל זה רק שבדן, הם בצפון הארץ, זה רק מיכה ורק שבדן, או פילגש בגבעה. נכון, אז היה אנשים בעייתיים, ביארנו אותם. היה, נוצרה בעיה של שבט בנימין, גם אותה פתרנו, יבש גלעד, זה היסטוריה. כלומר, זה בעיה פרטית, זה דבר שולי בתוך כל התקופה. מה?
כל הקוסר
הישראלי
היה משנה.
אבל לא, מה זה שולי? ברור שיש פה בעיה מאוד גדולה, אבל אני שואל אותך, אתה אחרי עומד נגיד בימי גדעון, בימי שמשון, מאות שנים אחר כך. השאלה אם בעיניך אתה עומד עכשיו בתקופת ימי פלגש בגבעה, או היה חטא המרגלים, היה חטא העגל, היה חטא החן, היה חטא פלגש בגבעה. ועברנו את זה. אתה מבין? מה ששמואל הנביא שהוא עושה פה, שהוא שם את זה בסוף התקופה, הוא אומר בימים המלך בישראל. הוא בעצם אומר, הוא בעצם כאילו אומר לך מראש, אתה עוד לא מכיר ספר שמואל, אבל עוד מעט התחיל ספר שבו אנחנו נגיע לימים התקינים, הימים המלך בישראל. עכשיו תקשיב, בתקופה קדם מלכותית קרה משהו. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? אמרתי שמשהו זה מתישהו לא קרה, או בהתחלה או בסוף, לא סתם משהו, מתישהו באמצע, כי זה מאפיין את כל התקופה. או אחרי כל התקופה, למרות כל פעולת השופטים זה קרה, או זה קרה וכל השופטים לא יצריכו לתקן את זה, כי לא היה מלך. בסדר? ואני אומר לך, גם אם אתה אומר לפי המסבירים שאין מלך בישראל, הכוונה אין שופט בישראל, והכוונה יפה לפני ימי עתניאל. בסדר, אבל לא סתם עכשיו משתנה המינוח. וזה מופיע בסוף לפני ימי המלוכה, וכתוב, הועיל ואין מלך זה קרה. אז זה מה שבאתי לומר, זה לא היה חטא, לא באתי להגיד שזה חטא קטן, חטא עצום. הייתה בעיה גדולה, דומה לסדום, ומלחמת אחים, ונכחת שבט מישראל. בסדר, אבל כל זה השאלה, מה שמתחדש עכשיו, זה קרה בגלל, זה כאילו אופייני לתקופה, זה מה ששמואל אומר. היינו מופתעים אם לא היה קורה משהו כזה. לא יודע כזה, סדר גודל אחר, לא יודע להגיד עד כמה, אבל בעצם אומר, אין מלך בישראל, ולכן זה קרה.
אבל החטא
בפסל
מיכה, הוא מדבר על חטאי הבמות, שכן היו
תקופת המלוכה. זה נכון, זה נכון. אבל בוא נבדיל. א', חטאי הבמות זה עבודה להשם. ופה זה עבודה להשם מעוותת. הבדל גדול. ב' כאילו מצד שני, אני כאילו אומר מהזווית שאמרתי עכשיו, חטאי הבמות זה היה משהו, דווקא אני אומר, אולי חמור יותר, בזה שהוא פשוט רווח בכל הארץ. בעצם במלכות ישראל היה את העגלים, שבו המוקד והכל. במלכות יהודה היה את הבמות, היה כאילו מין בעיה מערכתית בימי המלכים. פה יכולת להיות בין התקופה ולהגיד, כן, שמעתי שבדן יש איזשהו משהו. או שמעתי שיש מיכה ושמעתי שיש דן, אבל זה מה שאומר, שבא שמואל ואומר, תקשיבו, פסל דן זה, נגיד, נצרף את מה שחזל אומרים, עברו כל השופטים ולא מיכו בפסל דן. האמירה הגורפת הזאת שהוא אומר, בסוף י' ח', ויונתן בן גרשום בן מנשה, או משה, הוא ובניו היו כהנים שבט הדני עד יום גלות הארץ, אז זה גם מחדש משהו, יש פה חידוש עצום שמדובר פה על הגלות. כאילו, מדובר פה על ימי השופטים, נכתב ימי שמואל, וכתוב לך על הגלות, רגע, מי אמר שתהיה גלות? עשו פעם, כתוב פה, בגלל מה שהיה בתחילת, בזמן שימי המלוכה, של תרום ימי המלוכה, הייתה בעיה כל כך קשה, שבוא נגיד, בהקשר שלה, אולי אפילו בגללה, הגיע, תדע לך שהגיע בסופו של דבר המושג הזה של גלות. ולא יודע אם פחות חמור, יותר חמור, פסל מיכה היה כל ימו היות בית אלוהים בשילו. זה הגדרה מדהימה, זה הגדרה שבעצם כל ימי משכן שילו, שבגדול זה ימי השופטים לפני ואחרי, כלומר ימי יהושע עד ימי שמואל, אז הדעת הבעיה הזאת. אז כאילו אני אחדד גם את הפגמים שיש פה וגם מה מתברר לגבי השופטים. קודם כל מתברר לגבי השופטים, אני חושב...
הם יהיו כהנים אחרי שלטון הפסל.
מה?
הם המשיכו להיות כהנים בשבט הדני, גם כשנגמר הפסל.
השאלה מה זה גלות הארץ? הירושלמי אומר, נזכיר מה שאנו בשיעור הקודם, הירושלמי אומר שבאמת הכהנה גלות הארץ עד ימי הגלות, ואז שואלים, ואז הם אומרים שבעצם יונתן בן משה הפך להיות שומר ההוצאות של דוד, אבל שלמה העבירו מתפקידו, וככה הוא חזר לפסל, הוא היה נביא מבית אל עד הגלות. ואז באמת, הם המשיכו להיות כהנים, גם אחרי הפסל, למה? כי ההמשכיות לפסל בעגלים. זה בעצם מה שכתוב שם. מה?
אמרת שהוא
הנביא בבית
אל.
נכון.
אבל
בבית אל פסוק פה היה בדן. נכון. נו, אז מעולה. זה הקשר בינן לבית אל שיוצר רובם. כלומר, הוא היה בדן, אחר כך דוד לקח אותו לירושלים. כששלמה העביר אותו, אז הוא הלך לעגל ה...
אבל לא בשבט הדני.
נכון, אתה צודק. אבל ירושלמי אומר שהכוונה היא שהם היו, הוא בניו היו קונים בשבט הדני, הכוונה לפסל שבדן עם ההמשך של זה. אתה צודק. כך ירושלמי אומר. אז כאילו יש פה איזושהי אמירה שאומרת שכל השופטים בזמנם נקרא לזה מגנה ומצלה בעידנה דהסיגווה. כלומר, כל עוד הם היו עם ישראל לבית השם, אבל אחרי כל הספר יש לך התלבטות. אז האם כל הפתיחה שעבדו את השם, עבר השם שלך להם שופט, ואחר כך שמו והראו מאבותם. נו, אז איך לדון את התקופה? כלומר, הכל פה, עם ישראל לבדו חוטא, אבל יש שופט המון המון שנים ומצטבר, ועם ישראל עובד את השם. אז בא האחרית של הספר אומרת לך, תקשיב, סופו של דבר כל השופטים לא הצליחו, נגיד באופן כללי, מגנה ומצלה בעידנא זה לא הסיגווה, כלומר שפשוט להיות, להביא את העם למצב חדש. אלא הבעיה של הפסל ושל פילגש, מתי שהם לא קרו, זה אופני לתקופה. למה? ופה מתגלה הכיכול, הבעיה, האתגר היסודי, בגלל שאין מלך בישראל. כלומר, יש משהו שהוא פשוט מבני, זה כמו להוציא בן אדם את הראש, אתה לא מצפה שהוא יעבוד תקין. זאת אומרת, זה עצמו זווית מבט שהיא מאוד מפתיעה, היא מרעישה בהקשר של ספר שופטים. עכשיו, אז אם נאפיין את הפגמים, איזה פגמי יסוד בעצם מתחוללים פה בפרשיות האלה? אז קודם כל יש פה בלבול מאוד גדול של השבטים. כלומר, בנימין כמעט נכחד, כמובן שהנחלה שלו ממש מתרוקנת, הוא בורח, ושבט דן עודד צפונה. זה בעצם נסיגה, אם תשאל כאילו כמה אחורה זה הולך, זה בעצם נסיגה לתרום ימי החלוקה. כלומר, זה מין נסיגה כל פועלו של יהושע נראה מתערר פה, כשאתם זוכרים, בספר יהושע כתוב שערכה של ארץ ישראל הוא, זה היה אמור להיכתב בסכת נדרים. ורש"י שם אומר, כי כל נחלות השבטים כתובות שם, כלומר בעצם ספר יהושע במרכז עומד השלמת ייעוד התורה של נחלות השבטים, ופה זה מתערר. נקודה שנייה, גם קשורה בעצם לימי יהושע. זה המלחמות. בתחילת ספר שופטים הופיע החולשה הגדולה בכיבוש הארץ. בסוף ספר שופטים פתאום הופיע, בוא נגיד, גיבורי חיל מעם ישראל, אבל שהם מופנים פנימה, שהם מופנים כלפי העם. בוא נדבר על זה עוד קצת, אבל על הנושא הזה, אבל לענינו בינתיים, אז יש פה את עם ישראל מול שבט בנימין, רואים את הגבורה שלהם ואת הגבורה שלהם, אבל איך היא לצערנו מופנית אחד כלפי השני, וגם את הגבורה של שבט דן. גבורה, עוד מעט נדבר על זה גם, אבל שאת החרב שלהם מפנים למיכה כדי לגנוב לו את הפסל. כלומר, אז גם פה יש לך איזה מין מאפיין של, הנה, תראה מה היה לכוח המלחמה של עם ישראל, מה קרה איתו, הואיל ולא המלך שימשיך את זה ויפנה אותו לכיוון הנכון. וכמובן, פגם שלישי שאפשר למנות זה חטא הגבעה עצמו. חטא הגבעה עצמו, כלומר, העמידות הכל כך קשות שהיו שם. למה זה קשור למלוכה? אז ננסה להסביר את זה עוד מעט בהמשך. כלומר, מה היה המניע בעצם של חטא הגבעה? מה הביא אותם לדבר החמור הזה? מאיפה זה בא? טוב. נכון. נכון. מה? החטא של מלחמה. אני רוצה להמשיך את אותו מבט של מה קורה בשתי הפרשיות האלה, אסטרטגית ביחס לעם ישראל בארץ ישראל. אז זה מאוד מעניין לראות, בוא נגיד, להתמקד בכותרת, כיבוש הארץ בסוף ספר שופטים. ספר שופטים הרי פותח בעיכובים בכיבוש הארץ. נכון? כלומר, זה מתחיל ביהודה ויוסף שהצליחו, אבל אז זה עצר, והשבטים אחד אחרי השני כתוב מי להוריש. בסוף הספר, מה קורה ביחס לכיבוש הארץ? התקדמות, נסיגה, גם וגם, מה הולך? מה? כובשים את לייש. זה התקדמות או נסיגה? התקדמות.
יש את
הפירוש
שדן
הוא... פירוש שדן
הולכים
בגלל
שהם לא
מצליחים כמו שאתה אחר השניים. נכון. כלומר, אז... שנייה באמת נגיד בהקשר הזה. יש, נגיד, מחלוקת מאוד חשובה במפרשים. אני אומר את זה כמין סוגריים בדרך, אבל זה לא עיקר מה שאני אגיד עכשיו. יש מחלוקת במפרשים, מה הזיקה בעצם בין דן לבין הנחלה הצפונית שלהם. רש"י אומר שזה חלק מהגורל שלהם. כבר מראש, הרי בספר יהושע כבר בנחלה דן, פרק י"ט, אז הנביא אומר שבני דן כבשו מאוחר יותר את לשם, פה זה נקרא לי, שם נקראת לשם. אז הוא אומר שמה שיהושע בא לומר, שזה גורלם. כלומר, בעצם מה שאנחנו פוגשים בו זה שבט דן ממשיכים וכובשים את נחלתם. הרד"ק אבל אומר שזה לא היה נחלה שלהם, הם הלכו וכבשו נחלה חדשה. המניע שלהם, ריבוי טבעי, היה להם כבר יותר מדי מכדי שנחלה יכולה להכין. המלבי אומר כמו הרד"ק, וכמו יוסף אמר, מה, כמו הרד"ק הכוונה, זה לא הנחלה שלהם. אז למה הם פתאום הולכים לשם? באמת מאוד מסתבר מה שהמלבי אומר, שהם לא הצליחו לגבור על האמורים בנחלתם, ולכן חיפשו פתרון קל, כלומר מקום שהם יכלו לכבוש בקלות יותר. אז יש פה ממש יוצא שבעניין כיבוש הארץ, אם אני חוזר לנושא, בעניין כיבוש הארץ יש פה, אפשר לומר, אור וחושך. צריך להסתכל, צריך לראות את שני הצדדים. בואו נתחיל מהחולשה. בואו נראה בפסוקים. פרק י"ח. פרק י"ח פסוק ז'. כתוב ככה, וילכו חמשת האנשים ויראו לאישה, ויראו את העם אשר בקרבה, יושבת לבטח כמשפט צידונים, שוקט ובוטח, ואין מחלין דבר בארץ, יורש עצר ורחוקים אם המצידונים, ודבר אין להם עם אדם. אריכות מאוד גדולה של הפסוק, שמה בא לומר בשתי מילים? יושבים בשלווה. מה? אין לי בעיה לכבוש אותם, נכון. ובאמת, ויבואו אליכם צורה וישתאול, ואמרו להם אחיהם, מה אתם? ויאמרו, קומה ונעלה אליהם, כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. כבואכם תבואו אל עם בוטח והארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם. מקום אשר אין שם מחסור כל דבר שבארץ. מה אתם אומרים פה? איזה רוח של כיבוש הארץ נושבת פה? ואתה אל תעצלו. זה הנביא מאוד מאוד מעריך כדי שלא נתבלבל, ואומר, תקשיבו, זה לא עכשיו, הנה, הגענו לעידן שמרחיבים את ארץ ישראל. יופי, מעט מעט הגרשנו בפניך, הגענו לשלב הבא. אולי גם זה קיים. נדבר על זה עוד מעט. אבל הרוח פה היא ממש הפוכה לתחילת ספר שופטים. לתחילת ספר שופטים היה לנו את יהודה יעלה ואת הכיבושים של יהודה, ואחסה. אמרנו, אז למה זה חשוב להביא שוב את סיפור של אחסה? כדי לומר לך שכובשים את ארץ ישראל לא בגלל האינטרס שהיא טובה. הנה, תראה, יהודה עם כל הכיבוש וכלה ועותניאל, בסוף כל זה היה בשביל ארץ שעכשיו צריך לחפש את המעיינות שבה. פה זה בדיוק הפוך. אני מתקשיב, זה הארץ הכי טובה שאפשר, ואין שום בעיה לה, ואין שום בעיה לכבוש אותם. קיצור, זה אימור על בטוח, כדאי לנו לכבוש. והביטוי הכל כך זועק, ואתה אל תעצלו. ואתה אל תעצלו, זה בעצם הגדרה למה שכולנו עושים כל הזמן. אבל הנה, יש פה סיבה פה לא להתעצל. וגם בהקשר הזה חשוב לשים לב. עצם זה שצידונים יושבים ככה בשקט, זה כנראה פלג של צידונים או משהו, אבל כל הזמן השביעו אותם לצידונים. כאילו, הם רחוקים מצידונים. צידונים זה בעצם הרועה מצפון לעם ישראל, והם לאיש, לא יודע, לא מבין פה הפסוקים עם מצידונים או לא מצידונים, אבל הם בעצם, הם כאילו לא קרובים למסה הגויית הבאה שהיא הצידונים. עכשיו, עצם זה שהם יושבים בשקט, זה דבר, זה כבר אמירה מאוד קשה ביחס לכיבוש הארץ. כי אם הגויים, שבעצם יודעים שעם ישראל, השלב הבא לכבוש, הארץ הנשארת זה הם. הם בפלישתים. והם, הרלב"ג אומר, ארץ שוקטת ובוטחת, אין אפילו שומרים. הם מבחינתם יושבים עכשיו בשוויץ, במקום הכי בטוח ופשוט בעולם. רגע, אתה לא חושש מעם ישראל, שלפני דור פה כבש את הכל, והייעוד זה להמשיך עוד ועוד? דיברנו על זה שבתחילת ספר שופטים, המשעבד הראשון, זה באמת כל העמים הצפוניים. קושן רשתיים, כל הצידונים שם. והם באים, חזן אומרים, בגלל שקושן יודע שדוד יגיע לשם בסוף. כלומר, הם הראשונים שמתעוררים, כי הם בעצם ההמשך, משאבים הבאים הבאים, אבל הם ההמשך של הכיבוש, אז הם מתעוררים ראשונים. סוף של השופטים זה הפוך. שוקטים, בוטחים, אין שום דבר. אז כאילו בני דן מנצלים את זה, זה עצמו בעיה, שוב, שכל כך ברור להם שלא מדובר בכלל על כיבוש, עם ישראל לא שם בכלל, שהם לא צריכים להיזהר. מה? לא הבנתי?
זה בגבולות הכיבוש שהיה צריך
לכבוש.
זה
חלק
מהנחלה
הנשארית. תראה, לפי, כמובן, התשובה היא כן. כי לפי רש"י שאומר שזה היה נחלה דן, אז זה לא רק ממה שהיה אמור לכבוש, זה גם הארץ המתחלקת. שזה בדיוק הארץ הנשארת. הארץ הנשארת בעצם ההגדרה שלה, זה שהיא נחשבת כחלק מהארץ, וממש השם אומר בפירוש ליהושע, חלק אותה, כי אני אמשיך להוריש אותה. לעומת הארץ שעוד לא חילקו לנחלות, שזה בעצם השלבים הבאים, עד מהנהר עד הנהר. אבל פה שאתה מדבר על דן, שקורא מאברהם אבינו נקראת ארץ דן וזה, זה עוד יותר, אבל גם לא לשיטת רש"י. יכול להיות, בסדר, אבל וזה עצמו אני אומר, זה החולשה פה. אבל יש פה חולשה בעצם זה שהם כל כך בוטחים, וזה שבני אדם אומרים, יופי, אפשר להוריש אותם, כי הארץ הכי טובה שיש, עם מינימום השקעה, הכל בסדר. באמת אחר כך, כשהם כובשים, אז שוב פעם, יש את הדגש של הדבר הזה. ופסוק אפזיין, והם הלקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על איש, על עם שוקט ובוטח. ויקור אותם לשיחה. כאילו הנביא גם פה אומר, שלא תחשוב שזה היה עכשיו מלחמה קשה, והנה יש פה גבורה, התעוררות הגבורה מחדש. ואין מציל כי רחוקה עם הצידון, ודבר אין להם בן אדם, עם אדם, והיא בעמק אשר בית רחוב. בסדר. אז דן, שעליו כתוב בתחילת הספר, וירחצו על מורי את בני דן, כי לא נתנו לראה את העמק, ודבורה וברה כתוב, מה כתוב על דן בשירת דבורה? ודן למה יגור אוניות? אומר המצודות, רצה לומר, אף על דן יש להתראה מאוד, כי למה יקבוץ את כל אשר לו לשומם בספינות ולברוח? הלא נחלתו קרובה למקום המלחמה. מה? כן, נכון, נכון. לוקח את כל אשר לו ובורח באוניות. אז לעומת החולשה הזאת של דן, כשיש איזושהי הזדמנות וזה, הם כובשים אותה. זה כל מה שאמרנו. ונוסיף, שבאמת בהקשר הזה, מיד אחרי הכיבוש של שבט דן, כתוב שהם הקימו את הפסל עד יום גלות הארץ. כלומר, בהקשר של הכיבוש הזה, נזכר הראשונה, ושוב, זה חידוש ממש מרעיש שהוא כתוב פה. אנחנו קוראים, אנחנו כאילו יודעים את הסוף. כן, יש גלות מתישהו, יש כמה גלויות. אבל כשפה זה כתוב, אתם זוכרים כמה פעמים את חיית הספר דן ומתי בספר יש את הגלות הראשונה. נכון? אז יש כאלה שאומרים שבימי מדיין הייתה. שבעצם ישראל אז ברחו למערות וזה סוג של גלות, ראינו. אז אני חושב שהזכרנו את הדעה הזאת של הרלב"ג, שהוא אומר עד גלות הארץ, מה זה גלות הארץ? הוא אומר, יש פה עכשיו, יש פה הזכרה של גלות שלא נודעת לנו חוץ מהפסוק הזה. שהיא שבני דן גלו מהארץ הזאת. בימי השופטים, הוא מציע שזה היה בימי יבין. מה? זהו, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, בימי יבין מלך כנען, ברחו להם שבט דן ועברו מעבר לירדן, כמו שאמרו דבורה וברק, ודן למה יגור אוניות. כן. לא כך ברור לי, מה הכוונה? האם הוא מבין שיש פה אוניות בירדן? לא יודע בדיוק. החופן, הרלב"ג הזה, הוא לא כמו... הוא לא... לפי השיטה שהוא הולך על פיה שפילג יש בגיעי הפסל מיכאי או אחרי כל השופטים. פה הוא אומר שבעצם הפסוק אומר לך, הנה הם כבשו, אבל מהר מאוד הם גלו, בימי יבין מלך כנען, ממש מהר. בסדר? מצד שני, צריך לשים לב שיש פה התקדמות, אחרי כל מה שאמרנו, התקדמות מאוד מאוד חשובה בכיבוש הארץ. כן, יש פה את הפעם הראשונה שהגבול מתרחב. עם כל החולשה שאמרנו. אז אני רק מסייג ואומר, דיברנו על זה שבספר דברי הימים כתוב שבימי שאול, אז ראובן וגד ומנשה עשו מלחמה עם האגריים והגיעו עד הפרט, וחזל אומרים שבימי שאול זה יהושע פה. אז היה הרחבות גבול תקדימיות, אבל זה מהסוג של ראובן, גד ומנשה, מה שדיברנו שהם, איפה שם ישראל עדיין לא נמצא עם החלוצים שכבר שם. אבל במובן לא נגיד הרשמי, שהנה זה הנחלה שלנו ו... ולשם עוברים רשמית, משלחת לחפש נחלה, דן. וכמובן, דן הוא חלק מהתופעה הזאת, בסופו של דבר, של ארבעה. עכשיו, אבל זה לא סתם הרחבת הגבול. יש פה התקדמות מאוד 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 חשובה ואסטרטגית בכיבוש הארץ, והיא איחוד עבר הירדן המזרחי ומערבי. הרי כבר עם משה, כבר עם יהושע, הלך חשש מאוד גדול מההתפלגות של בני גד ומנשה. של בני ראובן וגד, והתפלגות להם אחר כך מנשה. הגרא אומר, איך הוא מסביר, על ברכת משה, דן גור אריה זנק מן הבשן. מה משה בא לומר פה? יזנק מן הבשן. הוא אומר, יזנק מן הבשן, הכוונה, שדן הוא הראשון שיוצר רצף טריטוריאלי בעצם בין עבר הירדן המזרחי למערבי. הוא אומר, כל פעם שאתה רוצה לבוא מהמזרחי למערבי, אתה צריך לחצות את הירדן. דן יזנק מן הבשן, הכוונה שבלי, הוא פשוט יכול לרוץ מפה לפה, בלי לעבור את הירדן, הרי. באמת דן זה מקורות הירדן, בעצם הסתכל על הגבול המאוד גדול של ארץ ישראל, אז רק חלק ממנה הוא נחצה בירדן. אבל אם אתה הסתכל על ארץ ישראל שכבשה ימי יהושע, אז בעצם הגבול, אולי הוא יתרחב אחר כך עוד, אבל הגבול הצפוני הגיע עד הירדן, ופה דן בעצם יצר, כבש את החוליית ביניים. אז זה כמובן מאוד מאוד חשוב, זה יוצר אחדות חדשה לבעיה, זה פתרון, התחלה של פתרון, לבעיה מאוד מאוד שורשית כבר יהושע, וגם צריך לראות על האחדות שדן יוצר פה. הרי דן, הוא בא ממחנה השגרירים, מה שאנחנו קוראים, יהודה, בנימין, שמעון ודן. אז זה בעיה מאוד גדולה, דיברנו על זה אצל שמשון, שהוא הולך צפונה, אבל בסופו של דבר הוא לוקח את השייכות הזאת והולך אל המחנה הטבעי לו, מחנה השפחות, נכון, ליד המחנה דן במדבר היה דן, נפתלי ואשר. אז הוא הולך ליד נפתלי ואשר, אבל הוא גם הולך, ולא, לא יודע למי הוא קשור יותר, למחנה הבכורות, נכון, עבר הירדן המזרחי, זה כל הבכורות של האימהות. ראובן, גד, מנשה ודן. אז החוליה הזאת של דן היא ממש כמו השלמת פאזל, פאזל, כמו איזה חלק שהיה חסר. מחנה השפחות היה חסר, מחנה הבכורות היה חסר, ומשלימים אותו. אז אם תטרף את זה לשייכות שלו, ליהודה והמחנה שלו. אז יש פה ממש איזושהי, למרות החולשה, התקדמות מאוד גדולה בזה שנוצרת פה איזושהי אחדות בין הירדן המזרחי למערבי, וגם אחדות חדשה כלל שבטית. זה מין בריח כזה של המאסף של דן. וזה אותו תופעה באופן מפלים מופיעה גם בפלגש בגבעה. פלגש בגבעה, אם שנייה נעשה כאילו מין סיכום על, אז היה שני מורדים מול כל עם ישראל. מי הם שני המורדים? שבט בנימין ואנשי יובש גלעד. התוצאה, חיתון של שניהם זה בזה. שניהם קלו, ומערבוב של שניהם זה בזה נוצרו מחדש. ואחר כך פה נוצר החיבור המאוד מאוד שורשי בין בנימין ליבש גלעד, ואז אתה מוצא ששאול המלחמה הראשונה שלו היא בשביל להציל את יבש גלעד, והם אחר כך יותר מאוחר הם אלה שהצילו את עצמות שאול, ויש פה ממש קשר מאוד מיוחד ביניהם. וזה מתחיל מפה, פלייש בגבעה. אז גם אני אומר, גם פסל מיכה, וגם פלייש בגבעה נוצר איזה מין קשר חדש בין שני עברי הירדן. מעניין. זאת אומרת שיחד עם הבעיות בתקופה הזאת, יש פה בהחלט גם התקדמות בכיבוש הארץ, באחדות עם ישראל בחלוקה. בסדר? מפה אני רוצה לעבור לנושא לעוד איזשהו מבט על התקופה הזאת, מקד בעצם יותר בפלגש בגבעה וכל מה שקורה שם. שבעצם הנושא זה שבט בנימין בסוף של שופטים בפלגש בגבעה. שאלה מאוד יסודית שקוראים את זה, איך, מה המניע, מה גרם לאנשים משבט בנימין להגיע למעשה החמור הזה של מה שהם עשו לפלגש ולאורח? ואיך השבט עמד עוד מאחוריהם ולא גינה אותם? זה לא מעט ששואלים איך עם ישראל הגיע לכזאת שפלות מוסרית. אז באמת עם ישראל אומר ביוטט למד, והיה כל הרואה ואמר, לא נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל ועלות מצרים עד היום הזה. אומרים, יש פה משהו חסר תקדים. אז קודם כל פה רואים שעם ישראל, אני אומר מבחינת המצב המוסרי, עם ישראל לא היה שם. כלומר, הוא ביער את החוטים ובזה הוא עשה נכון. זה בהחלט לא חטא של כל העם. אלא כל העם אמר, זה לא יקום ולא יהיה, ונקטו בדרך מאוד מאוד קשה לבאר את החטא. אבל שבט בנימין, אני רוצה שנשים לב לבעצם מגמה שמופיעה פה. משלוש בחינות בפרשה פה מופיעה אותה מגמה משבט בנימין. קודם כל, למה אנשי הגבעה עשו את זה? מה, פשוט מתוך תאווה? ואן חיכו לאורח. למה שלא יקחו איזה מישהו חלש מתוך השבט? גם הקשר פה לסדום אומר משהו מבחינת ה... מה היה חשוב להם? מה? זאת אומרת, זה מקום שלהם שלא יהיה בו זרים. תבסס. יפה, כתוב, הכל מתחיל לא הנביא מדגיש את הדבר הזה, זה לא מתחיל מהתאווה, מהעניין הזה, זה בכלל לא. זה מתחיל מזה שהלוי ופילגשו באו ולא היה מי שמכניס אותם הביתה. והפסוק בעצם מדגיש שאנשי המקום בני ימיני, חוץ מאיש אחד, שהוא לא מפה, הוא מהאפרים, והוא גר בגבעה. כלומר, יש איזה יוצא מן הכלל, אבל כל השאר יש ממש על טהרת בנימין. ואין איש מאסף אותם הביתה, וכשהוא מכניס אותם, זה בעצם הבעיה העיקרית. מה אתה מכניס פה אנשים מבחוץ? לא רק אתה ואתה מבחוץ, אתה גם עכשיו מכניס אנשים מבחוץ, הוציאים אלינו ונדע אותם, זה בעצם אומר, אנחנו חייבים להניש אותם שלא יהיה עוד דבר כזה שבאים אלינו. וזה אגב גם על הסדום עצמה. שסדום זה פחות מפורש, אבל בנביאים, ביחזקאל, אז זה היה חץ סדום שיד אני ואביון לא החזיקה. כן, 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 ביחזקאל. בטח. אז פה אנחנו רואים נקודה ראשונה שמאוד מאוד חשוב להם שלא יבואו לפה זרים. ואכן ככה אומר הרמב"ן על התורה, כשהוא עוסק בהשוואה בין סדום לזה, לפלגש בגבעה, הוא אומר, שבט בנימין, כן, הנה. סליחה, זה לא אמן, זה אברבנאל והחידה. אברבנאל אומר, מפני שבני הגבעה כיוונו במעשה הזה לחלות הרגל ממקומם, ושלא יעבור עוד בארצם איש או אישה. בסדר? כלומר, צריך לא להיות מוסתים לנושא של הזימה שהייתה פה. זה היה תוצאה. המכוון העיקרי היה שלא יעבור, וזה אנחנו צריך להבין למה. למה כל כך חשוב להם שלא יעבור לפה אנשים זרים? אותו דבר, החידה, שאומר למה עם ישראל לקח את זה כל כך ברצינות, אז פה בחומת תנ"ך הוא אומר, כלומר זה דבר הנוגע לכל ישראל, כי כל העובר בגבעה מסוכן, ומהם ילמדו להרע בכל המקומות. זה משפט ממש חשוב. שהיה חשש שמה שבנימין עושים, יהפוך להיות הופעה של בכל עם ישראל. שאין כזה דבר שזרים נכנסים לפה, למה? בכל אופן, זה שהגבעה עשו את זה, זה היה המניע העיקרי. נעבור על מעגל רחב יותר, כל שבט בנימין. הרי יש פה בעצם תמיעה על כלל השבט. בסדר, הם עשו את זה. למה אתם בעצמכם לא מבארים אותם? אז כנראה שהם שותפים ברצון הזה. הם כאילו מסכימים, הם כאילו חולקים על מה שהם עשו. זה מפורש שלא כולם עשו את זה, כן, שבני ישראל פונים בנימין ואומרים, תוציאו לנו את אלה שעשו את זה. אבל כנראה שיש להם קושי לבאר אותם, כי הם מסכימים עם הבעיה. כלומר, מסכימים עם הבעיה שלא יכול להיות שיבואו לפה זרים. נרחיב את המבט. כמה מפרשים מסכימים בדעה, הרמב"ן ועוד? הרי יש פה שאלה, בסופו של דבר הפרשייה הזאת, שבט בנימין כבת נמחה. אבל מה היה החטא של עם ישראל שבגללו הם נפלו פעמיים מול בנימין? אז על זה הרמב"ן אומר ככה. הרמב"ן אומר, שבט בנימין לא הסכימו בדבר זה, שלא היה בהם חיוב מיטה בעינוי הפילגש. הוא אומר, שבט בנימין אמרו, מה אתם רוצים עכשיו להעמיד אותם? עינוי הפילגש זה לא מיטה, הם לא התכוונו לזה, נחלשה, אבל הוא אומר, אמן אומר, צריך לשים מה היה פה ומה לא היה פה. אבל הוא אומר יותר מזה, ואולי הקפידו עוד בני בנימין, על אשר לא שלחו להם מתחילה, ועשו הסכמה שלא מדעתם. ולפי דעתי שזה עונשם של ישראל ינגף בתחילה, מפני שלא הייתה מלחמה נעשית מן הדין. והגדר עצמו היה על שבט בנימין מותר לעשותו, ולא עליהם, שמצווה על השבט לדון את שבטו. כלומר, יש פה עכשיו בעצם מאבק מאוד מאוד עקרוני. קרה פה חטא. למי יש את הסמכות לבאר את החוטאים? אומר הרמב"ן, זה היה המחלוקת. בני ישראל אמרו, אנחנו עכשיו בתור כל העם נעשה צדיק. אבל בני בנימין אמרו, והם צדקו בזה. לא נכון. לנו מוטל, זה הרמב"ן מצטט פה ספרי שאומר, מצווה לשבת לדון את שבטו, קודם כל זה הסמכות שישבת לדון את שבטו. לא יכול להיות שאם תבואו ותקחו את הסמכות הזאת. ואז הוא אומר שזה היה החטא של עם ישראל. עם ישראל נפל כל כך הרבה בגלל החטא של ניסיון להשתלט על מערכת המשפט של בנימין. אז זה מאוד מעניין. כי גם פה יוצא שזה שכל שבט בנימין העמיד עמדה מול עם ישראל. על מה? על איזה רקע היה? שוב פעם, על האחדות. לא יחדות, נגיד על הציוויון העצמי של השבט. על המרחב פעולה, לא יודע איך לקרוא לזה, של השבט. מה שהתחיל מזה, שלא יבואו לפה אנשים, גם מסתיים מאותה סיבה. ולמה? למה כל כך חשוב לשבט בנימין לשמור על הציוויון שלו? אותו דבר אומר גם אבי ישוע בן שואב. מה? שעשו את זה? שהתנהגו ככה?
באותה פרשייה, אז גם רואים שאותו איש לוי הוא מהרפריים והמכניס האורחים הוא גם מהרפריים.
נכון.
וגם רואים שהאישה הפילגש, שהיא מאיזשהו ערבוב בן שבטי, מנסה להפסיק את הערבוב בן שבטי ולחזור לאבא שלה.
נדבר על זה עוד רגע. אתה מה, אתה מה, אבל לא יודע, אתה בא להצביע כאילו ש...
אני אגיד, את הדבר הזה הוא לא מאפיין דווקא את שבט בנימין, אלא כל שבט מנסה להתכנס כשבט.
לא הבנתי, אתה מורה, אבל מביא ראייה הפוכה. אם הוא מנסה להתכנס כשבט, אז למה אתה מוצא את הלוויים מסתובבים, את החברה ואפריים מסתובבים?
היחיד שמסכים להראות על מישהו... טוב, לוי בכל מקרה מפוזרים בשבטים. היחיד שמסכים להכניס איש לוי מאפריים...
זה מישהו מאפריים.
זה מישהו מאפריים.
נו, וזה הוכחה ש...
שזה ניסיון קישור פנים, כאילו זה...
של מי? של שבט אפרים?
אפרים מנסה לדאוג לעצמו. כמו שבנימין אמרת, מנסה לדאוג לעצמו.
טוב, השאלה... אני חושב שאם אפרים דואג לעצמו, זה פשוט יגור בתור שבט אפרים. הוא לא תמצא אותה בתוך שבט בנימין.
זה ודאי מקרה העובדה שמשום מה הסכימו לאיש מהאפרים לגור בגבעה.
נכון.
אבל מתוך כל האנשים שהסכימו להם, זה...
אנחנו יודעים אגב, מי הוא? כן, קורות על מי הוא? לא יודע איך יש איזה כתוב איפה שהוא. טוב, אני שומע מה שאתה אומר. אז צריך להגיד שגם רבי יהושע בן שואב גם מסביר באותו דרך כמו הרמב"ן, שבעצם זה היה החטא של עם ישראל, שהם לקחו את הסמכות של שבט בנימין. וגם אברבנאל. אז יוצא שיש לנו בעצם מחלוקת מאוד קשה לגבי הסמכות של שבט בנימין, הבידול של שבט בנימין נקרא לזה. מראש, שלא יבוא לפה אף אחד, ואין כזה דבר, אנחנו נצא את זה במלחמה אם אתם מנסים להיות במקומנו, אבל הפוך, עם ישראל מאוד חשוב לו להיות במקום בנימין, ו... אם תרצו גם...
יש פה כמו שעבידה בשלוש.
בסדר.
דיגור
או כמה? אם אתה אומר, אז דיגור.
לא, פשוט גם שם תעבור להגיד שהוא אומר שם.
מה זה כל יום? כל יום, כאילו...
זה בדרך כלל בערב, אבל היום זה
בצהריים. אוקיי. כל יום שלישי פה בדרך כלל, בסדר, נסיים בשלוש.
לא, זה בדרך כלל בערב, כן.
בסדר.
לא, שאתה אמור, תגיד רגע.
בסדר, נסיים עד שלוש. למה כל כך חשוב בני בנימין הבידול, ולמה כל כך חשוב לעם ישראל להילחם על זה? ולקחת לבנימין הסמכות. הצעה, יש לזכור, ממש כמה שנים לפני זה, אני עכשיו לפי שיטת הסדר עולם, ש... הנושא, הפרשיות האלה קורות בתחיית ימי השופטים. במסכת תענית כתוב שחמישה דברים הראו את אבותינו בט"ו באב. שניים מהם זה שהותרו שבטים לבוא זה בזה, והותר בנימין לבוא בקהל. תרגום, הותרו שבטים לבוא זה בזה, זה אומר שהיה, שיש איסור שהשבטים להתחתן אחד עם השני. יש איסור לשבטים להתחתן אחד עם השני בדור הראשון של הכניסה לארץ, ואחרי דור אחד הם הותרו לבוא זה בזה, היה שמחה מאוד גדולה בט"ו באב, זה שהם הותרו לבוא זה בזה. באותו יום הותר שבט בנימין לבוא בקהל, תרגום, בפילגש בגבעה בני ישראל נשבע שלא התחתנו עם בנימין. בסופו של דבר בט"ו באב הוא הותר לבוא בקהל, כי מה שכתוב פה, מה שכתוב שם בחשבון בחז"ל, וזה שהם בעצם הבינו מה לא היה כלול בשבועה, כן, וגם שרש גלעד לא היו כלולים, בקיצור מצאו פתרונות. האם יש קשר בין שני האותרו הזה, שהם מתקבצים לאותו יום?
הוא כבר אחלה להתיר את
ההתיר הראשון כדי להבין את ההתיר השני. אתה אומר שיש קשר של סיבה ותוצאה, אבל אז זה לא דווקא בנימין.
לא, ישבו ביום הזה לדון להתיר את בנימין. אמרו רגע, שתי בעיות.
אנא
תסור בכלל,
ותסור למינימין. אז אתה עכשיו אומר עוד טענה שאני אפילו לא אמרתי אותה. עכשיו אתה אומר שזה היה באותו יום. אני אמרתי זה היה אולי באותו תאריך, אבל אולי כמה שנים אחר כך. אולי מאות שנים אחר כך, הרי לפי הרלב"ג מה? ככה הבנת את הגמרא? לא, לא יכול להיות שככה הבנת את הגמרא. לא, לא יכול להיות, נגיד לך למה. לא, אבל אתה לא צודק, כי זה לא תנאי, כי האיסור מדובר על בת יורשת נחלה, הרי האיסור לבוא זה בזה, זה לא שאסור להתחתן עכשיו עם מישהי יושבת אחר. זה אסור להתחתן עם מישהי יושבת אחר שהיא יורשת נחלה. אז מן הסתם יוקם בנימין שהוא, קיצור, זה לא פשוט מה שאתה אומר, אסביר כך. וכמובן אם אתה אומר שזה היה בסוף התקופה, אז בכלל זה ברור שזה לא באותו יום. אבל אנחנו עכשיו הופכים לפי זה שזה היה בתחילת התקופה, בכל מקרה. אבל אני שוב שואל, האם יש קשר? אני צועק שיש קשר. והטענה שלי היא לומר ככה, בלי קשר פליגש בגבעה, מתי הותרו שבטים לבוא זה בזה? קשור גם לעניין נפתח, שבן אישה זונה, אז חז"ל מסבירים שבעצם, גם אחרי שהותרו שבטים לבוא זה בזה, עדיין היה מנהג לא לבוא זה בזה, והיא הפרה את המנהג הזה. היא משבט אחר. בכל אופן, סגור סוגריים. אז שוב, זה מפורש בהלכה שמדובר על הדור הראשון שכניסה לארץ. מה? עכשיו. מה? זה כתוב בבטרה קופקף שמדובר על הדור הראשון. לא, אתה לא צודק. טוב, זה עצמו דיון, באמת דנתי בו עם קיצור, זו שאלה מאוד יפה, האם הותרו שבטים לבוא זה בזה, האם הכוונה היא, הגיעו למסקנה שבעצם זה רק מדובר בדור אחד, או תמיד ידעו מדובר של דור אחד, אבל לא ידעו מתי נגמר הדור. אני גם יותר חושב כמוך שהכוונה היא, אם זה כזאת שמחה גדולה, אז כנראה שהכוונה היא שחשבו שפשוט אסור לעולם להתחתן אחד בשני, ואז ישבו ודנו וגילו ומסורות וזה, והבינו שהכוונה של השם הייתה רק לאותו הדור. בכל אופן, מתי הסתיים הדור הזה? מתי יותרו שבטים לבוא זה בזה? אז בואו נראה, מהו דור הכניסה לארץ? דור יהושע. מתי מסתיים הדור הזה? אם אנחנו יודעים, אז למעשה יש פסוקים מפורשים בתחילת ספר שופטים. שספר שופטים מתחיל אחרי שכל הדור של יהושע מת. אז מתי יותרו שבטים לבוא זה בזה? אין לך מקום כאילו שממש נראה מובהק, כמו תחילת ספר שופטים שכתוב, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו והיה כמה דור אחר אחריהם. ואז יש לך בט"ו באב, שמחה גדולה, הנה השבטים מותרים לבוא זה בזה. כלומר, הייחוד השבטי הזה שהשם יצר, שהשם קבע, שבתחילת ימי הכניסה לארץ, יש איזה מין התקבעות, כל שבט בנחלתו, שלא תסוב נחלה עם מטה אל מטה, התוקף של הייחוד הזה פג. מתברר שיש שבט בנימין, שאמר, לא, אני חייב להמשיך. ואף זר לא יעבור בנחלה שלנו כדי שיהיה ברור, מבחינתנו, לא יודע איך להגיד, לא, עדיין האיסור נוהג, לא יודע אם האיסור נוהג בחתונה, אבל האיחוד השבטי מבחינתנו הוא מאוד מאוד חשוב. פעם באה, כאילו, נמשיך בדבר הזה של שבט בנימין, למה דווקא הוא, אבל בכל אופן, מה שרואים פה, של שבט בנימין היה מאוד מאוד חשוב, אף אחד לא יעבור פה. ואף אחד לא יגיד לנו איך להתעסק עם החוטים שלנו, כשהסמכות היא שלנו. לעומת זאת לעם ישראל, בדיוק הפוך, עם ישראל במגמה של, וזה אני חושב קצת יותר מה שאני רואה בלווים המסתובבים מאפרים וזה, שכן, הוא הולך לשם, מתחתן איתה, פג האיסור. עכשיו שוב, זה לא האיסור אחד לאחד, כי האיסור אחד לאחד זה בת יורשת נחלה. אבל... מה? כן, בדיוק. אבל זה ממש באותם שנים, סוגיה מאוד מאוד רצינית של האיחוד השבטים ובידול שלהם מול הכלליות. באותם השבטים עקפנו אותה, באותם השנים עקפנו אותה לכלליות, ואז מופיע שבט בנימין שאומר, אנחנו לא. וזה מאוד מאוד יפה, כשמסתכלים בסופו של דבר לאן השם הוביל את הדברים, ששבט בנימין שאמרו, אנחנו לא, אנחנו לעצמנו, מה קרה בסוף הפרשייה? השם כאילו אומר להם, אתם לעצמכם, אז אין שבט בנימין. ועד שמי שיציל אתכם זה רק כי אתם, כל שבט בנימין מעכשיו זה בעצם מי שהתחתן עם שבט אחר. לעומת זאת עם ישראל, שהרמב"ן אומר, החטא שלו היה שהוא פגע בבידול של שבט בנימין, אז הוא עכשיו ניפול שוב ושוב עד שהם לא בעצם יבינו את הדבר הזה שהם תחילת לבינים את המקום שלו, ואז מגיע בסוף הפרשייה הבכי של איך קרה הדבר הזה שנחרט שבט אחד, והם אלה שיעמלו אחר כך גם בפלפול וגם במעשה וזה, איך אפשר להחזיר את שבט בנימין. אז ממש רואים שסוגיה הזאת מאוד מרכזית, וכל אחד היה צריך כאילו ללמוד את הצדק של השני, של עם ישראל מול שבט בנימין. טוב, נראה שנעצור פה בשאלה, ונעשו בעזרת השם פעם הבאה, נמשיך בעניין שבט בנימין, למה דווקא הוא ומה היעוד ולאן הוא חתר וכדומה.